עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אהלן מליניאק.
אהלן, מה המצב?
קודם כל אנחנו סופרים לך עוד שבוע איתנו, וזה יפה.
זה שאתה התחלת לספור שבוע זה מעולה.
כן.
רק שאני עוד סופר ימים.
וטוב מאוד.
94 יום מההשתלה, שנתחיל לספור שבוע, סימן טוב.
אין מישהו שלא ימנע, אתה יודע, אתה מה שנקרא מהנדירים בעולם שמנצח הכל. אנחנו מכירים אותך קצת. רק בזה, רק בהפועל רמת גן, היית חלש בהגנה.
אתן אחרי...
כן. אריה, יוסי אבוקסיס סיכם בהפועל תל אביב.
וואלה!
כן, רגע.
מפתיע.
אני רוצה להזכיר לך כמה פרטים. יוסי בקבוצות האחרונות שלו, באר שבע, בני יהודה וביתר, הפסיק את עבודתו בגלל כל מיני אימותים אישיים עם בעלים, אם זה אלונה, אם זה ברק בבני יהודה, אם זה ברק ב... בתרושלים. עכשיו הפועל תל אביב, אנחנו מכירים את הפועל תל אביב, אתה מבין, הסיכוי שהוא יעשה שם שנתיים רצוף, זה באמת סוג של נס. אז איך אתה רואה באמת את העתיד? בסך הכל הוא בחור מאוד מוכשר.
יש לי אליך שאלה.
כן.
אני לא הבנתי, או שיכול להיות שהבנתי טוב מדי, על מה רבו אברמוב ואבוקסיס? על מה? אתה פיתרת אותי, אתה פתרת, על מה הם רבו? על פיצויים, על כסף.
אני חושב שה...
על שמם הטוב.
תקשיב, אני חושב שהוא הריב היה, הריב התפוצץ, כי הריב נמשך תקופה.
אוקיי.
הריב התפוצץ על כך שיוסי טען שאין לו, של הבעל...
אין לו גיבוי, מכיר את הכל.
לא, לא, עזוב גיבוי, גיבוי זה...
האוהדים מקללים.
זה שטויות, אין לו חוזה לעונה הבאה.
אוקיי.
אתה הבין, לא העריך את ההסכם.
לא רוצה להעריך לך, לא הבנת?
יפה, ומנגד, ברק לא היה מאושר. יוסי קלט, איך אומרים, שמע את הקולות.
נתן לו סימנים.
נתן לו סימנים.
אז עכשיו אני רוצה... יפה. אתה זוכר, הרי מה בסוף? הרי ברור לכולם שהוא יגיע להפועל תל אביב. מה הוא חיכה? שיפטר אותו, לא יפטר אותו? יש שם על דעתי עניין גם שפיצויים.
לא, לא, רגע, אריה, אם הוא היה מנצח את הפתח תקווה, לא היינו כאן. לא היינו במצב הזה, כן?
מה לעשות? ואם היה...
זהו, אבל הוא הוביל 2-0.
תקשיב, כשבן מנספורד הלך לבקר אצל הפועל חדרה, התחילו לדבר על כל מיני עשיות, יקנו, ימכרו משחק, או איך קוראים לבחור הנחמד הזה, שהם קונים אלעד מימון, ואני, עכשיו אני אומר לך, כמה טוב שהם נפגשו לאור יום, מכיוון שהבוקסיס, אם היה עושה הכל פתוח וגלוי, היה בא לאברמוב, לא יודע מה הוא היה עונה, הוא אומר לו, אתה יודע מה? מבטר לך על הפיצועים, הרי חוזה לא יהיה.
מציתי פסיק, תודה נקודה.
יפה, אני הולך להיפגש עם הפועל תל אביב, לאור יום, בוולסון, ותמשיך מכאן לאן שאתה רוצה.
יפה, אגב, יוסי הודיע שהפגישה הייתה ביום ראשון,
מינצברג. למה זה חשוב?
אז אני אגיד לך למה, מינצברג, דיברנו אותו בחמישי, באמת בשיחה אקראית, הוא היה עם, לא שיחה אפילו, אתה יודע, כמה שאלות, הוא היה עם יואב קץ במסעדה בוושינגטון, אז הוא אמר גם, עוד לא נפגשנו איתו, אבל אנחנו מעוניינים בו.
זה לא נפגשנו, זה מישהו אחר יכול להיות נפגד בשמנו.
יכול להיות. טוב, בוא נתקדם. אורחים מופיקים, סך
לסנר. אל תתקרב אליי רק, כי אתה מריח וודקה.
אני מריח וודקה. הלוואי והייתי, אב אגב, שהייתי בערכות.
היית? אהבתי.
פעם הייתי, אז אהבתי ערק, מה לעשות?
שתית גם מים.
כן, מים לבנים. עורכים מופיקים, שר פלסטר ושני רומנו, אחראית על השידור ברדיו 103, תמר שלומוביץ' ברדיו 104.5, בני אלפרין. עורכים בדיגיטל, עמיתי דואק, רונן שבתאי, ודוד זבולוני. אנחנו משודרים באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פותחים עם אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב. אופיר?
אהלן, ערב טוב.
אהלן, אופיר.
טוב, אז מה שנקרא, ושבו בנים לגבולם, יוסי מוציא באמת הודעה שהפועל תל אביב תמיד בדמו, בו היה אדום, ואנחנו זוכרים שהוא שיחק שם, וכאלה, והצליח שם, והכל טוב ויפה. ו... מה שנקרא, אתה יודע...
מה ששלו, שלו.
מה ששלו, שלו, הילד חזר הביתה, כבר לא ילד, חזר הביתה, אורי גוטמן, אני שומע, יהיה עוזר המאמן שלו, גם בזה סגירת מעגל, יוסי היה עוזרו של האבא, של אלי גוטמן. להגיד לך שזה נראה טוב, אני לא חושב, אתה מבין, זה, אני חושב שזה קצת פוגע ביוסי, פה תמשיך אתה.
תראה, אני חושב שזה נראה טוב, טוב, קודם כל, תיק רביעי של יוסי אבוקסיס עם הפועל תל אביב, פעמיים כשחקן, כבר היה עוזר ומאמן בקדנציה נוספת, ועכשיו מאמן בפעם הרביעית. ברגע שיוסי אבוקסיס וברק אברמוב לא הסתדרו, הפועל תל אביב הייתה פנויה, כבר היה ברור שזה עניין של זמן עד שהדברים האלה יקרו. צריך להגיד, יוסי אבוקסיס, המטרה שלו עכשיו לבוא, להכיר, לא היה מעורב בחלון העברות הנוכחי, חוץ מאולי בשיחה שהוא אמר להם שהוא רוצה שאולי אלן אושבולט יישאר, אבל בסך הכל הוא מתחיל, הוא לא מקבל קבוצה, סגל קיים, עדיין המטרה היא פלייאוף עליון, הפועל תל אביב יחסית מכל הקבוצות שמועמדות לפלייאוף עליון, יש סדר משחקים אולי הכי נוח על הנייר, כמובן על הנייר, וזהו, השאלה עם הפועל תל אביב, איך היא עם איזה סגל הוא ימשיך את העונה הזאת, כי בינתיים אנחנו יודעים את הסיפור של אלן אושבולט, שבמועדון כן רוצים למכור אותו לליגה שעדיין פתוחה, וחוזי רודריגז יש לו הצעה מטורקיה, ובמועדון אומרים שאם הוא יחליט ללכת עליה הם לא יעמדו בדרכו, כי יש לחץ משפחתי, אז אם הוא יהיה בלי שני השחקנים האלה, יהיה לו יותר קשה.
תגיד, קודם כל לזכותו של יוסי, למרות שאת זה ייחסו לחברות, הוא לא התבייש לקחת גם קבוצה מהליגה השנייה. אבל מצד שני, הסיטואציה שהוא מגיע, אין מה לעשות. יש מסביב הרבה שחלה.
טוב, קודם כל, אם המצב היה טוב, כנראה שלא קוראים לו. קודם כל, שתיים, אנחנו צריכים לזכור. מה זה הסיטואציה שהוא מגיע, חברות, לא חברות? יוסי אבוקסיס יגיע באותה צורה, אגב, לבני יהודה מבאר שבע.
על זה אני מדבר. מבאר שבע. אני מדבר, זה החברות עם אברמוב היה, וזה, אני אומר...
כן, אבל מזמן, אריה, מזמן לא משדרים על אותו גל. זה שאנחנו יודעים כלפי חוץ שהם חברים, בחודשים האחרונים זה פחות, והם לא הסתדרו בבית
הער. אופיר,
אני לא מאמין להם שהם גם היו חברים.
לא, היו חברים. היו חברים וחברים טובים, וגם בשותפות עסקית, עזוב, היו מה שיש. אבל עדיין יוסי עבד אצל ברק, לא ברק אצל יוסי. זה שיוסי עשה את העבודה, השאיר את הקבוצה בליגה, השיג גביע, בבני יהודה מכרו שחקנים, זו עבודתו, אוקיי? עדיין הבעלים זה ברק.
אגב, אם תוציא את החברות, מאמן ובעלים יכולים לא להסתדר, ולא צריכים אולי לחתוך את זה לפני זה, ובגלל החברות, זה נמרח למין איזה מין דבר כזה של כולם נפגעים, וכולם כועסים, וכולם מגיבים, זה אני רע. אבל
אתה יודע מה, בזה כבר ראינו.
רון, אנחנו נדבר על זה עוד שנה, שנתיים, הם יעשו לך ושניהם יצטערו על זה.
אבל אני אומר עוד פעם, יצטערו כן, כי זה באמת קיבל את הפומביות שלא עשתה טוב לשניהם, והכל היה רגשי. אבל דבר איתי עכשיו מה קורה בפועל תל אביב, אני שומע שרודריגז... יש מועדון טורקי שמעוניין בו, והפועל תל אביב לא תעמוד בדרכו. יוסי מאשר שהשחקן, בוא נאמר, לפחות הזר הכי טוב שיש לו,
יעזוב את המועדון. נכון, וגם אין מה להביא במקומו. זה משהו שאני חושב שלא יעבור כל כך חלק אצל עדי הפועל תל אביב אם ישחררו אותו, וכשאין מה להביא בימים האלה. אבל כרגע השחקן, הסוכן שלו התקן את הפועל תל אביב, שיש לו הצעה מטורקיה, הפועל תל אביב, לא תמנע ממנו לעבור, היא דרשה סכום כסף שאני לא יודע את המספרים המדויקים, אני מניח סביב 350-400 אלף יורו, אין לה כרגע את הכסף הזה, ובימים הקרובים אנחנו נבין את זה, ואם הוא יעזוב את הפועל תל אביב...
למי אין את הכסף, למועדון הטורקי?
לא, אני חושב שההצעה של הפועל תל אביב, שהפועל תל אביב קיבלה, באופן יחסי, היא לא מתאימה למה שהיא דורשת.
נכון.
אבל זה עניין של משא ומתן. לפי דעתי, ברגע שחוזר רודריגז יחליט שהוא רוצה ללכת על ההצעה הזאת, בכל הכוח, אי אפשר יהיה למנוע את זה.
אגב, מועד העברות, המועד הסופי לעברות בליגה הטורקית, הוא 9 בפברואר, לא כמו אצלנו היום.
לגבי אלן אושבולט, הליגות שמתעניינות, יש ליגות שיש לה הצעות מהן, עדיין פתוחות, בגלל זה אף אחד לא ממהר. יוסי אבוקסיס יבקש להשאיר אותו, כי זה שחקן שהוא רצה בביתר ירושלים, בחלון הזה, וזה לא יסתדר, אז אני מניח שאם רודריגז ילך, אז לפחות יהיה יותר סיכוי שאלן אושבולט יישאר.
איזה מהירות עברתם לרודריגז. תגיד, אתה חבר של יוסי?
לא.
אתה חבר של יוסי? כן.
אני מעריץ רק.
אתה. יש בינינו כנראה אי הבנה לגבי המושג חבר. אני, לפני חודש וחצי, פניתי לאנשים, וחלק לא ראיתי אותם כבר שנים, ואני אמרתי, אני מבקש, תעזרו לי 1, 2, 3. כל 10 אמרו לי, 24/7, מה שאתה צריך והכל. לא, אם תתן לנו חוזה לשנה הבאה.
זה, אריה, אריה, זה, תבדיל, תבדיל פה בקטע, אני, האנשים האלה לא עבדו אצלך. פה, אני אומר לך, הייתה חברות, אני אומר לך באחריות.
מה, שהם נעשו ביחד לדובאי?
לא, שהייתה חברות. אני בסדר, אני אומר לך את זה עוד פעם.
מתי חברות נמדדת?
אתה לא יכול להשוות בין חברות לבין היררכיה במקום עבודה. אוקיי? זה מה שכזה משפירק את זה.
הבנתי. טוב.
אתה הבין?
אגב, אתם יודעים, בעונה האחרונה של יוסי אבוקסיס בבני יהודה, שהוא עבר בינואר לביתר, הייתה החלטה שהוא לא ממשיך בבני יהודה, וגם היה שם מתח על הפיצויים ועל הכל, ואז הגיעה האופציה של ביתר ירושלים. זאת אומרת, גם שם זה היה קרוב לזה. שבערבים חברות, עם יחסי חברות, עם יחסי בעלים מאמן, הפוטנציאל פה נפיץ. תמיד זה יהיה ככה.
המדינה קטנה, יש מעט קבוצות, יש מעט מאמנים, בסוף יש ניגודי עניינים.
אבל אל תשכח דבר אחד, במקרה של יוסי, שהוא בטח בין שלושת המאמנים הבכירים בליגה,
אוקיי.
אתה מבין ששלושה מועדונים הוא עזב בגלל עימותים עם הבעלים, אתה יודע, כבר נגמרו למקומות לעבוד כאן.
מקובל עליי כל מה שאתה אומר.
אין, הוא לא ילך לעבוד עכשיו בלי לפגוע בזכויות, כן?
ואתה חושב לא שהוא בחדרה. לא עשה את החשבון הזה?
אני לא יודע.
אני מניח, הוא לא אידיוט.
אם, תקשיב, אפשר היה לעזוב, אפשר היה לעזוב את הפרט בתרושלים, אין לי שום בעיה אם זה מאמין מחליט, ברק היה מגיע איתו לסיכום, הוא לא היה משאיר אותו רעב ללחם, והיה נח תחת ציונה, זו דעתי.
זו השאלה שאלתי, אם הוא היה מציע לעזוב אותי.
אבל זה הסיפור, רון, בגלל החברות, זה לא היה נעים לו לפטר, וזה לא נעים לו להתפטר.
כן.
מה שהיה נעים לשניהם, בסדר.
ובסוף זה נגמר כמו שזה נגמר, זה מה שקורה שלא מקבלים החלטות בזמן.
כן.
אגב, זה לא סוד, לאבוקסיס היה רע בבית ירושלים בחודשים האחרונים.
תגיד לי רק...
בתשלום.
אני יכול להגיד לכם, סוכני שחקנים, שהוא ביקש מהם לחפש לו קבוצות, גם בחול, לפני חודש וחצי כבר.
תגיד לי, אופיר, דבר אחד, אתה אומר לי, בהפועל תל אביב אין נצורות, לא מגיע איזה טלנט שאנחנו אומרים, וואו. מה קורה בביתר? סוגרים את זה הערב, את הסיפור הזה.
ביתר ירושלים מנסה עד הרגע האחרון להעביר לשורותיה את איתמר שבירו. הסיכויים שזה יקרה כרגע, נכון, לפני כמה דקות מנתניה, מוסרים ששבירו כנראה נשאר במועדון. רק אם יספיקו ברגע האחרון לעשות בדיקות רפואיות.
מתי זה הרגע האחרון?
אין עוד הרבה זמן, שנות שעה.
אז אתה רוצה, אז בשעה ו... יותר נכון, ב-43 דקות.
ב-43
דקות אתה רוצה גם בדיקות, גם חתימה והכל?
החוזה חתום, מוכן, רק צריך אישור מנתניה.
טוב.
רק משפט אחד קוב, זה חשוב. אם הבנתם שהטענות הם רק ליוסי, טעות. הם גם לאברמוב, לא שאכפת לי, אני לא צעד, אבל אין בעיה להביא מאמן לייאוש ולרדת לו לחיים בלי שאף אחד ידע עד שהוא בסוף יצא רע.
כן, אופיר, תודה.
תודה לכם.
אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב.
תכף נדבר על הניצחון של מכבי חיפה, אמש על מכבי תל אביב, 2-0. דבר איתי קודם כל על פסק וגזר הדין של בית הדין המשמעתי, מה נקרא בית הדין קמה, כאילו קמה בקוף ממלף, כאילו ערכה ראשונה, שהפחית נקודה למכבי תל אביב בעקבות הרשעה של זריקת חפצים, ותתתתתתה היה לה על תנאי, וברוב של שני דיינים נגד אחד.
אני לא משפטן, אבל...
עזוב, את ההיגיון תיקח.
תשמע, גם מכבי חיפה קיבלה הורדת נקודה, דברים דומים, או על יותר נכון הצטברות של אנשים, או של עבירות. יהיה עירור. אתה יודע, כרגע מכבי חיפה עולה למקום הראשון.
אבל עזוב, לפני כל העולם, כרגע, כרגע.
אני לא אוהב הורדת נקודות.
אבל רגע, אני אומר עוד פעם, תכף נגיע להפחת נקודות. אתה יודע, כל הסיפור של מכבי תל אביב ושל... בית הדין והמחלקה המשפטית בהתאחדות, שהכל זה קרקס, כפי שאתה יודע. מדובר האם השחקן נפגע, לוקאסן, האם השחקן נפגע ואו לא נפגע כתוצאה מהשלכת החזיז. זה כל הקטע, הרעייתי.
זה אני לא חושב.
נינו סיסאי.
לא חושב שזה רלוונטי אם הוא נפגע או לא נפגע.
נכון.
לא, לא, זה רלוונטי. זה רלוונטי בקטע של הפחתת זה, כי זה מה שקובע
התקנון.
אני עוד פעם, אני לא נכנס לנהל תקנון, אני יודע שמאז ששינו זוארץ נכנס לשמור שהיא תוכל להיות יושב ראש ההתאחדות, הוא כן מנסה לבצע שינויים, אין כבר עונשי רדיו.
בוצעו, בוצעו כבר, בוצעו בהוראת שעה, בוצעו.
ואני מאמין שגם אנחנו במצב מאוד פרובלמטי במדינה, אז עכשיו גם חזר הקהל, אני מקווה מאוד ש...
חזר הקהל, חזר הקהל, אבל אנחנו עוד לא שאלנו את נסראל למה הוא אומר.
כל עוד המצב, ואני מקווה שהמצב יימשך, לפחות, אתה יודע, שדברים יהיו רגועים, ושאנחנו נתעסק בספורט.
בתוכנית שקדמה לנו...
שלא נתעסק שוב, ובספורט עצמו.
רגע, רגע, אני פה.
שגם הקהל,
אורי, בוא אני אעשה לך סדר לגבי האופטימיות.
אני לא אופטימי.
אני פשוט יודע, אני מצטט, כי אני סתום, אני מצטט אחרים שדעתם גדולה משלי. והיה גם פרופסור אלדד וגם בן כספית, ושוחחו עם פרשן צבאי, וסיכמו שלושתם, אתה יודע, בערך בהסכמה, שבצפון תהיה הכרעה. הכרעה, בוא נאמר, העורף יסבול, בלי לפרט, כך שאני לא מתלהב, לא מתלהב מכל ההחלטות.
בוא נחיה את הרגע, אני עדיין מקווה
שיהיה בסדר. אהלן אורי.
אהלן, מה נשמע?
תשמע, תודה. אתה סתרת את עצמך, מצד אחד אתה אומר, התקנון של ההתאחדות פרטיה, כל המערכת המשפטית. לא, לא, בסדר. מצד שני, נכון. מצד שני, אתה אומר, אבל הוא פגע או לא פגע בזה?
תשמע, לפי התקנון...
זה פרטיה!
תקשיב, אני אומר עוד פעם...
אנחנו מדברים ברדיו.
אבל ממה התחיל כל הסיפור? הסיפור התחיל מהשינוי התקנוני, שצמצם את סמכויות האנישה של הדיינים. כאילו אין עושה רדיוס יותר.
אני מסכים איתך.
רגע, אתה מבין? אז עכשיו מתייחסים לכל עבירה, תמיד זה נהיה CSI.
מה דעתך גם? יש לך אלטרנטיבה? אני אומר...
אני אין לי כלום.
אה...
אני, כל מה שאתה אומר, אני נגד. כל אחד, אגב, לא אתה.
אורי, יש לך להפסיק משחק, זה דבר נורא.
נכון, מנסים את זה בעוד.
זה בכלל לא משנה, יש איזה פתרון אינטליגנטי.
הפתרון הכי טוב זה לתפוס את האנשים שעושים את הדבר הספציפית, לשים מצלמות, לא תוך כדי משחק לטעמי.
יפה.
לא יכולות שוטרים להציע, ואז להעניש אותם. כרגע אין בדין שיש לו סמכות לעשות את זה.
כן.
כי אני חושב וכמובן לדרוש מהקבוצות פעילות הסברתית, כדי למנוע...
היינו, אתה יודע, בהסברה היינו...
אבא שלהם לא עזר, הבן ספר לא עזר.
40 שנה אנחנו בהסברה.
זה אני אומר, הקבוצות לא אשמות. כן לדרוש פעילות הסברתית, כן להסביר, אבל אם מישהו עושה את זה...
חייבים.
יש היום מצלמות, יש היום את הטכנולוגיה.
אורי, בוא נעזוב, יהיה עירור, בוא נתקדם.
כן,
בוא נדבר, תן לי את הסיכום שלך לגבי מכבי חיפה מול מכבי תל אביב אתמול. אני אגיד לך רק את התרשמותי כצופה, אני איש מקצוע כמוך. מכבי תל אביב לא יודעת לשחק הגנה, עובדה. ומכבי חיפה כן יודעת, וזו עוד עובדה. מבחינת מצבים לא היו שם יותר מדי לאף אחת מהקבוצות.
מכבי חיפה הכריעה את המשחק מאוד מוקדם. אחרי המזכרה בבלומפילד, מסיידגו הפתיע מאוד את רוביקין. רוביקין הגיע בעצם אחרי התיקו מול חדרה, שזה היה בית פנצ'ר שכולם חשבו שהוא זמני, ואז החלה בעצם הנפילה הגדולה של מכבי תל אביב, שדגו באמת עשה שחמט לרוביקין, מבחינה טקטית, לחץ אותו בהתחלה, חיפה הייתה נהדרת, מכבי תל אביב לא באתה פעם אחת לשער, כל המחצית השנייה שהיא בפיגור, בבית.
נכון.
ואמר, אתה יודע, המבחן הגדול...
לא, היא באתה פעם אחת בדקה 11, אבל בוא נאמר, הביתה הזאת,
לא, אני מדבר על המשחק בבלומפילד, מחצית שנייה, לא באתה פעם אחת למסגרת. עכשיו, אתה אמרת, אחרי מה שקרה שם, רוביקין ישנה. ועכשיו
בדיוק אני לא אמרתי כלום.
לא אני אמרתי, השערה הייתה שאם מכבי חיפה עשתה את מה שהיא עשתה כדי שרובי קינין, מכבי תל אביב בעצם תיצור יתרון, היא צריכה היא לשנות והיא עכשיו להכתיב את הקצב. מה שרובי קינין עשה, הוא כן שינה, הוא כן שיחק שלושה בלמים,
כן.
הוא כן הכריח את החזרה של רן זהבי יחד עם תורג'מן, אבל דגו הצפה את זה, הוא עלה במערך יפה של 5-2-2-1 ו... ואני חושב שבהיבט הזה הוא בעצם נטרל לחלוטין את רובי קין, הוא בעצם יצר יתרון באמצע, נטרל לו את האגפים, ושוב עשה לו שחמט,
אני חייב...
משפט אחד שלי כסופר, רק אחד, אין בעיה, אני כצופה נהניתי, ואם הבעיה זה שלושה בלמים, אני מאחל לכולם לשחק עם שלושה בלמים.
או שלושה.
נהניתי לאללה.
גם בבלומפילד וגם בסמי עופר היו נהדרים.
נהניתי.
אורי, המון תודה.
בכיף חברים, ביי ביי.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן.
היי, ערב טוב חברים.
מכבי חיפה עלתה היום למקום הראשון, אתמול על הפיגור נקודה, היום הפחיתו למכבי תל אביב נקודה, הפרש השערים של חיפה טוב יותר. קודם כל איזה משפט שניים אחרי הקונצרט אתמול? ההגנתי.
כמובן שמרוצים, כמובן שמעבר לניצחון, אתה יודע, קודם כל זה חזרה למקום הראשון, אבל מעבר לזה, אתה יודע, יש גם כל מיני נקודות שמכבי חיפה יודעת שהיא צריכה לשפר, זה עניין של יכולת. מחצית שנייה לא טובה באמת של מכבי חיפה, אבל בשורה התחתונה מסתכלים על הניצחון הזה, יודעים שזה ניצחון סופר משמעותי, סופר חשוב.
זה לא רק ניצחון, זה ניצחון של 4 נקודות, כי היום הגיע ההפרש.
נכון, אז זה מה שאמרתי בהתחלה, וצריך להבין עוד משהו. היה איזשהו מחסום הרבה מאוד שנים בין מכבי חיפה למכבי תל אביב, אבל כנראה שהוא באמת נשבר כבר מזמן, ומכבי חיפה כבר הפכה באמת להגיע למשחקים מול מכבי תל אביב, ולא לחשוש לרגע ולהגיע באמת, אתה יודע, אפילו עם איזשהו יתרון, וגם שמענו את נסי דגו לפני המסיבת עיתונאים גם במשחק.
כן, אבל אין מה להתלהב מזה, אלבס, כי בסך הכל ברק בחר הביא 3 תארי אליפות, בלי, אתה יודע, יתרונות על מכבי תל אביב, ההפך הוא הנכון, כך שזה לא משנה הרבה, אבל יפה השני ניצחונות.
אי אפשר קודם כל להמית במה שעשה ברק בחר, אבל מסי דגו עם סגל, שהוא שליש אפשר להגיד ממה שהיה לברק בחר, מגיע לו קודם כל מחמאות גדולות מאוד, אף אחד, כולל אותי, לא האמין שבאמת הוא יצליח לעשות מסי מה שהוא עושה. קודם כל מה שהוא עושה במכבי חיפה עם השילוב של שחקנים, כן. זה משהו שלא היה פה הרבה מאוד שנים, ורק על זה מגיע לו באמת.
מה אומרים על הפחתת הנקודה? אנחנו מחפשים קצת, אתה יודע, באמת, אנחנו עוסקים בדיני נבלות. מה אומרים שם על הפחתה?
קודם כל הם לא אומרים, אבל הם מבחינתם יודעים, אומרים כאילו שזה משהו שהיה מבחינתם צפוי.
כן.
משהו שהגיע למכבי תל אביב, היה צפוי. אני יכול להגיד לך שאם לא היו מורידים את הנקודה, אז הם אומרים שזה איפה ואיפה.
הבנתי, בסדר, אוקיי. גם איפה ואיפה שמאשרים שחקן זר, שנמצא 14 שעות בארץ, אוקיי?
זה לא אחד.
כן, זה לא אחד, ואני מכיר, בוא נאמר, בכדורסל אני מכיר חבר'ה שחיכו, עם אישה וילדים ישראלית, לא שהיא קיבלה בזכות אימא שלה.
אלא ילידה.
הסבתא של הדודה.
סטנלי ברנדי, 14 שנה.
סטנלי ברנדי, סליחה.
אני אתן לך עוד הרבה, אני כרגע יש לי ברור.
נכון, נכון.
אתן לך 10.
נכון.
איזה 10? 30, אם אני רק אחשוב.
נכון.
אז בסדר, על הכיפה, כי זה לא איפה ולא איפה.
רק כוכבית, שאתה נותן מחמאה למסי דגו, אל תשכח לתת גם רבע כוכבית לגל אלברמן.
כן, שגם הוא סבל עד דצמבר.
נכון.
על הכיפה. אלבז, המון תודה.
תודה רבה, חברים.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
תירוצים במכבי תל אביב לנוכח היכולת החלשה?
לא.
אין? טוב.
תירוצים? לא, ממש לא.
מה הם חושבים שהם היו טובים?
עשו שתי טעויות נוראיות, כשל מטורף מבחינה הגנתית. לא חושב שיש מישהו, אתה יודע... זה בשוליים להתעסק עם, אתה יודע, כן היה צריך ללכת לבר, לא היה צריך ללכת לבר, כל הקשקושים האלה בגול הראשון, זה ממש בשוליים, זה לא, אף אחד לא
אבל מתעסק. אבל אם, תראה, מה זה ללכת לבר? עבר בודק כל גול, כל הרחקה, כל פנדל. עבר בדק, אם לא מצא נכון לפסול, לא פצל.
אני אומר בשוליים, זה לא, אף אחד לא מתעסק עם זה שריין שרייבר היה צריך לקרוא לגרינפלד, זה לא, זה
אוקיי.
ממש בשוליים.
חוץ מזה, חוץ מהגול, מה עם זה שלא בועטים לשער, שמשחקים משחק פלבי של
אקבור?
רגע, בעטו, אני אגיד לך, בסך הכל במסגרת, כולל נגיחה, וכולל הביתה של דוידה, אוקיי, הגיע לידיים לשוער 3 כדורים, אחד בנגיחה שגם אני הייתי קולט. אבל
לא מכוונים למסגרת,
לא מכוונים, גם לא מכוונים ליד, אבל בכל מקרה
3-4 פעמים בתוך הרחבה במצבים טובים.
וגם למה
אתה לא הבנת למה?
למה להקביע כל הזמן כאשר יש שם גם את סק וגם את הבלם של חיפה בר משם שמו מהרוץ, שימיץ'.
שימיץ' וסטק. לא, אבל אני לא חושב, קופמן, שכל הזמן הגביעו. אני הסתכלתי ושמעתי
מה, אותו. מה, אז מה עשו? מה עשו? למה צריך להיכנס עם השאר? למה אף אחד לא יכול לבעוט?
מה עשו? התחילו את המשחק, נתנו ללוקאסן, לוקאסן ברח לו הכדור, מכבי תל אביב.
עזוב, כבר עברנו את זה, דקה שלוש חטפו גול. לא, אני לא אלך עכשיו כל מעלה. אין לי זמן, תוכמן. אין לי זמן ללכת כל מהלך.
לא משתפר שום דבר בכל מה שקשור לנייחים וקרנות. אני חשבתי שאולי הצוות הזה כן ישפר אותם. לא משפר אותם. כבר הרבה מאוד שנים זה ככה.
איזה צוות? שלוש שנים פה אין בלם, איזה צוות?
אני אומר, הצוות של רובי קין, חשבתי שישפר את מכבי מבחינת עמידה, מבחינת מחשבה, מבחינת יכולת מול נייחים וקרנות, כן. לא מסוגלים, אגב גם לא מסוגלים התקפית.
טוב, בוא נתקדם, כי אנחנו באמת עם סד רציני של של זמן, אני קודם בלחץ.
אבל היה לי פה בקטע הזה משפט נהדר.
לא, אבל אין לי, תוכמן, אין לי, אני פה.
אני חייב להגיד לך מה.
אז בצדה.
לא, הוא לא נותן לי, חבל.
אין לנו זמן.
אני אתן לך בפרטי.
לא, בפעם הבאה. באר שבע במסע ומתן עם שושן צ'ב והקזחי. מה הוא יודע לעשות הבחור ששחקן חיזוק מגיע משם? תלי את זה קצר.
תראה, החלון הזה שמסתיים עוד חצי שעה בינתיים, כן. תודה, היום האחרון של החלון לא משהו, מה שכן, גם החלוץ הזה הקזחי, וגם הקשר, הכנף, הגנאי, עדו, למכבי תל אביב, אלה שתי העסקאות שאנחנו עוד מחכים להן.
כן.
המועדונים, אתה יודע, עושים את זה בקצב שלהם, הנחיתו את השחקנים היום, בדיקות רפואיות, מסע ומתן, סופי, אתה יודע, יש את הדברים האלה של הפינישים, אלה אמורות להיות העסקאות שסוגרות את הסיפור, היו שלושה שחקנים של מכבי תל אביב, שהיה דיבור שיעברו.
בסדר, לא עוברים.
נתן כהן, כן. אייל גולסה ועידן נחמיה, זה נראה ששלושתם יכול הנראה נשארים. אז ככה תוכמן. שהחלון, או היום האחרון של החלון, מאוד מאוד...
תוכמן, המון תודה.
תודה.
ועכשיו, הטור של דבורים.
עובדה היא ש-22 דקות הספיקו אמש למכבי חיפה כדי לגמור את משחקה מול מכבי תל אביב. שני השערים שהפקיעו לורנצו שימיץ' ודין דוד באותו פרק זמן הדהימו את הצהובים. הם לא ציפו למצוא עצמם בפיגור קום העיר של 0-2. מבחינתם זה היה הלם מוחלט. אלה ממנו לא הצליחו להשתחרר, הגם שבמחצית השנייה השתפרו ואילצו את מכבי חיפה לסגת לאחור. בגדול, זו הייתה למעשה תמונת המפגש שבו ערכה האלופה את מכבי תל אביב. למען האמת, פיגור של 0-2 אינו סוף העולם. קבוצות יודעות לא פעם להיחלץ ממנו ואפילו להשנימו במהפך. המשחק היה עדיין רק בתחילתו. העניין הוא שמכבי תל אביב לא רגילה להיות זו הדולקת בעקבות יריבותיה שבליגת העל. אלא שמכבי חיפה היא קבוצה בסדר גודל שונה ממרבית הקבוצות האחרות שבליגה. לא סתם היא אלופת שלוש העונות האחרונות. כל אוהד כדורגל יודע שביסודה חיפה הינה קבוצה התקפית. כך היא זכורה לי עוד מימיהם של אברהם מנצ'ל, אשר אלמני ודניאל שמילורום. גם שנים רבות אחר כך, בתקופתם של רוני רוזנטל, זי ארמלי ומשה סלקטר, היא עלתה למשחקיה כדי לתקוף ולהפקיע. אמש הפקיעו הירוקים צמד מהיר מאוד, ואחריו הראו שביכולתם גם לחסות היטב וללא מאמץ יתר, את מחצית המגרש שלהם. לכך כאמור לא מצא מכבי תל אביב תשובה מתאימה. רגליה היו כבדות ולדעתי היא עדיין לא יקלה את ההפסד. כבר נאמר שלעולם אין להמעיט מליבו הגדול של אלוף, ואכן מכבי חיפה שמרה בקלות על יתרון שני השערים. בוודאות ניתן לומר שמהיום הופך המאבק על הכתר למרתק ומעניין. מכבי תל אביב תעשה את חשבון הנפש שלה. מכבי חיפה יכולה לשמוח לא יותר מיום או יומיים. לאחריהם עליה להתרכז במשימה כיצד ממנפים את הניצחון היוקרתי. הרי עד לקו הסיום עדיין ארוכה הדרך, וכידוע, מצויות עליה על הדרך גם קבוצות הפועל חיפה והפועל באר שבע.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
ברק פלג, מאמן הפועל גליל עליון, ערב טוב.
אהלן ברק.
אתמול השגתם ניצחון חמישי העונה, מאזן 5-8, על עירוני נס ציונה, 91-87, כבר הובלתם, אני זוכר נכון, ב-18. סגל קצר, מתעייפים, ג'יימס פלדין, 27 נקודות, ככל שהוא מזדקן, כי בגיל הזה כבר מזדקנים, לא מתבגרים, הוא נהיה יותר תותח.
כן, קודם כל אני חושב שאנחנו 5-7, אבל אל תתפוס אותי במילה, יש מצב שאתה...
אני זוכר שבהפסד הקודם הייתם 4-8, בגלל זה הלכתי 5-8.
אני כבר מזמן לא סופר...
בסדר, אני כאן בשביל הספור.
בדיוק, מספרים אתה יותר...
לפעמים אני לא סופר טוב, אבל אתה יודע.
אבל לעצם העניין, אז כן, קודם כל ניצחון חשוב מאוד שלנו, גם באחרי שני צדדים, וגם, אתה יודע, אנחנו קבוצה שנודדת ומאוד מאוד תלויה ככה באנרגיות. אני חייב להחמיא גם לחבר'ה שבאו מהספסל, כי בסוף את האיזון ואת דווקא את ההובלה עשינו עם שחקנים שבאו מהספסל, ונתנו לנו בעיקר דקות מנוחה לשחקנים היותר מרכזיים שלנו, שזה משהו שאנחנו לא עושים אותו, וכאן ג'יימס פלדין, הוא מה שיש לו גם קילומטראז' וגם שקט נפשי, אין להרבה שחקנים.
אחד הדברים באמת שאוהבים לראות בגליל עליון, באמת זה עניין כבר מסורתי, זה הישראלים. אתה יודע, אני רואה את אובר, אני רואה את לוטן, אמסלם.
קררה, רוינה.
קררה, את רוינה, רוינה או רוינה?
רוינה.
רוינה. באמת נותנים הרבה דקות ודקות איכותיות, והכי חשוב, אתה יודע, נלחמים על הכדור, זה ישראלי הקטע הזה.
כן, קודם כל זו קבוצה מאוד מאוד מחוברת ברמה האנושית, חברתית, גם הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, שאנחנו לא גרים, לא כל אחד גר בבית שלו, כולם גרים ביחד במלון, אנחנו נודדים כבר מהשביעי לאוקטובר, ביחד לכל מקום, זה מן הסתם גם מחבר אותנו ברמה הזאת, ומעבר לזה גם הזרים שהבאנו, זרים שמתאימים, או יותר נכון צריכים להשלים את הישראלים.
איפה היה המשחק?
אנחנו רק בחוץ.
איפה?
אתמול בנס ציונה.
אז מי שלא בעניינים, ואני הייתי תקופה לא בעניינים, גליל עליון, שזה תקופה, מה אני אגיד לך, מרגשת בחיים שלי והקבוצה והכל.
עד היום תמונות שלך, אריה.
כן, תקשיב. משהו, אי אפשר להשאיר קבוצה בלי ביתיות ובלי לתת לה איזשהו פתרון או פיצוי. אי אפשר. זה לא יכול להיות. זה לא מכבי תל אביב שנהנשה על ידי יורוליג או אני לא יודע על ידי מי, וצריכה לשחק בבלגרד.
נכון. אני דשנו המון בסיפור הזה של תחילת השנה על הקפאת הירידות, ולא כי אנחנו מפחדים להתמודד, זה לא בא משם או שיעשו לנו הנחות. הדרישה בכלל, אני מדבר גליל עליון לקבוצה שבאופן טבעי נפגעת יותר מכולם, אבל כל השנה הזאת היא שנה אחרת, okay, בשנת מלחמה, ומן הסתם גם לנו אין בית להיות בו, ושחקנים צריכים בית, והגליל הוא וחד בית בשבילנו.
אבל עכשיו אין לכם יותר בית, אתם משחקים בצפת.
ואין לנו בית, אנחנו, בוא נגיד את האמת, אנחנו הולכים לשחק בצפת, אנחנו...
כבר התאמנתם, כבר אתם מארחים שם את מכבי רמת גן, כבר התאמנתם שם?
לא התאמנו שם, אנחנו את האמון הראשון נעשה מחר, מן הסתם זה אולם קטן, ו... אנחנו גם לא נרגיש בו, שוב, אנחנו עושים את זה המון, בעיקר בשביל שאולי אוהדים צפוניים יוכלו קצת לבוא ולראות את הקבוצה השנה, אבל להגיד לך שזה בית, אני לא יודע, אני לא חושב שזה יכול להיות מחליף לכפר בלום.
שמע, לא יודע אם אני אחדש לך.
כמה שאני זוכר, את צבא הגליל נמצאים באזור טבריה, אתה רואה אותם עושים תמציאה לצפת?
לא רק טבריה, תל אביב.
שמע, יכול להיות שאני לא זוכר ואני בולבל, אני זוכר את גליל עליון משחקים בצפת, וגור שלף ששיחק אש, קלה שם את השלשה היחידה בקריירה.
אז בוא אני אזכיר לך, זה היה על הראש שלי, בשנה הראשונה שלי בליגת העל.
אז אני לא מדמיין.
אז אתה לא מדמיין, וזו הייתה השנה של דיוויד, ובאמת גור, בוא, חבר מאוד מאוד טוב שלי, קלעי שלשות גדול הוא לא היה, אבל, אבל הוא, הוא על הראש שלנו שלשה שעשתה להם פלייאוף.
נכון.
ואנחנו בעונה, צפת בעונה ראשונה בליגת העל הייתה אז, באמת. וזאת בערך הפעם האחרונה שאני הייתי שם.
כן.
אז זה יהיה מוזר, זה יהיה מאוד מוזר, אני לא יודע למה לצפות, אבל הכל מוזר לנו השנה, ואנחנו קבוצה שיודעת להתנהל בחוסר ודאות.
תראה, אתם הקבוצה היחידה בספורט המקצועני בישראל, שבאמת רצה וממשיכה תוך כדי, תוך כדי זה שאין לה בית. אתה מבין, גם כדורגל וגם כדורסל בשתי הליגות.
אולי קריית שמונה כדורגל גם כן.
נכון, צודק, גם קריית שמונה כדורגל זרח מפרחוני, אבל אתם עושים את זה יפה, ואתה יודע, כולנו מלאי הערכה.
אנחנו מצדיעים לבוגר סיירת מטכ"ל.
תודה לכם, חברים. מעריך מאוד.
ברק.
אין כמוכם.
אני יודע שאתם גם, אתה גם במילואים פה, ושם משמור על עצמך.
יאללה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה
לכם, ביי. אנחנו עכשיו עם ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
ידיעה שלך שאתה מפרסם בדקות האחרונות, משרד הספורט ביטל את הקריטריונים למינוי מאמן זר בליגת הכדורסל, יהיה למליניאק מה לומר, בוא תרחיב על כך, הלאה.
כן, ממלאת מקום ראש מינהל הספורט, שיגרה מכתב לאחרונה למנכ״ל איגוד הכדורסל, והוא בעצם יודיע לו שהקריטריונים שנקבעו ב-2020, ודיברנו עליהם כל כך הרבה פעמים בתוכנית הזאת לאורך השנים האלה, קריטריונים שמאמנים זרים צריכים לעמוד בהם כדי לאמן בישראל, מבוטלים. הסיבות למעשה שתיים, אחת, למה בעצם צריך שיהיה הבדל בין ענף הכדורסל לענפים אחרים, ובעצם ביטול הקריטריונים האלה מחזירים את המצב לקדמותו ויהיה השוויון הזה. והסיבה השנייה שכנראה העלתה את הנושא לדיון הייתה בקשות החרגה שהוגשו מטעם האיגוד או מטעם הקבוצות כדי להכשיר מאמנים שמפתחילה לא עמדו בקריטריון הזה.
כמו ירושלים.
לא יצוינים שם שמות, אבל אנחנו מזהים את הטיימליין, שמדובר כנראה במועמדים שונים שהיו לפוליטיקה.
כן, אנחנו יודעים מה קורה שפוליטיקה
דרך נכנסת לדברים. איך קוראים לצדיקה? יש לה שם.
כן, יש לה שם, רגע.
צדקת, לא צדיקה.
השם חמוטל זוזות צדקה.
אז גברת חמוטל.
שאמרתי את זה נכון.
אז גברת חמוטל, יש לי תשובה נהדרת לשאלה מספר אחת שלך. את יודעת מה ההבדל בין מאמן ישראלי למאמן זר? שילך לעשות קודם מילואים.
שמעת חמוטל? אין תשובה.
הבנת?
כן, אני...
מה ההבדל? עכשיו תסביר לנו, אתה הרי לא מקריא הודעות. עכשיו תסביר לי מה קרה שבאמצע המלחמה נותנים את משווים את ה...
ואריה, אני מזכיר לך עוד תקנה, אין יותר הגבלה על זרים. פעם היה 8 זרים, אתה זוכר, מותר להחליף בעונה?
כן.
בקורונה 10, עכשיו 300.
שיביאו גם זרים לצבא.
מה? לא רק לצבא, שיביאו גם זרים במקום צופים.
נכון.
לא בכל מקום יש תפוסה
מלאה. מה אתה אומר, ארלה?
כן, ארלה.
אני חייב להודות שהקריטריונים האלה לא היו ברורים לי עד הסוף מלכתחילה. כן, הייתי שמח, כמי שאוהב כדורסל ישראלי, עם הפועל ירושלים והפועל אילת, שמחפשות מאמנים חדשים, היו פונות שם קוד לאריאל בית הלחמי או לאריק שיבק לפני שהן הולכות על כל מיני מאמנים זרים שלא בטוח שהם יותר טובים, בטח במקרה של אילת. מכאן ועד הקריטריונים שהיו מוזרים בחלקם, כן? נקבעו 3 קריטריונים, אולי עצם קביעת קריטריון כלשהו, יכול להיות שזה לגיטימי, הקריטריון, הצורה שבה בנו את זה הייתה מוזרה משהו, כי למשל שרס, בשלב יחסית מתקדם של קריירת האימון שלו, לא היה יכול לאמן בישראל בזמן שהוא יכול לאמן לקבוצה סמרת ביורליג, ואותו דבר לגבי דימיטרי
חיטודי. עזוב, אנחנו עברנו את זה עם דיוויד בלאט בשעתו.
נכון,
בדיוק.
אז היו קריטריונים. הבעיה היא שכל מיני בעלי עניין מגיעים לחמוטל, אוקיי, במקרה הזה חמוטל.
לא, היא רק מקריאה הודעות.
לא, היא מקריאה הודעות, אבל מישהו הכתיב לה. מגיעים לחמוטל, מה שנקרא חמוטל כשם מושג, תבין, וכל אחד מבעלי האינטרסים, כל פעם מישהו אחר, מסדר את העניין כפי שהוא רוצה. הריקבון הוא ממאיר, הבנת? זאת אומרת, זה כבר לקראת, אין סיכוי, זה שלב ארבע.
ברור, okay. אבל באותה נשימה אתה יכול להגיד שעצם קביעת הקריטריון מלכתחילה הגיע מבעלי אינטרסים,
בגלל זה אני אומר, אם זה אינטרס, אם זה אינטרס, צריך להשמיד.
מה חיכית עד עכשיו?
כן, אתה הבין? ארלה, אנחנו צריכים לרוץ, תודה.
יאללה, תודה, ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, נראה טוב.
אהלן, מה שאני אוהב אצלך, שיש לך שם קוד גנרי כזה לדבורה מהבנק, חמוטל מהאיגוד. אותם שמות זה.
כן, אתה יודע, כל אחד מייצג משהו.
לגמרי.
דבורה כבר יצא לפנסיה, אתה יודע, כמה שנים. אבל אני רץ עם דבורה. עוזי, קודם כל, תעדכן אותנו, היה כבר חצי גמר בין ירדן לבין דרום קוריאה?
דקה 83-2-0 לירדן, אחת הסנסציות היותר גדולות של דקה 86 כבר.
אנחנו מסתלבטים על הירדנים, אתה מבין?
אני לא יודע מי מסתלבט על הירדנים, אבל בדיוק אמרתי לאנשים, אני יצא לי להיות בירדן נגד אורוגוואי ב-2013 בפלייאוף למונדיאל. נכון, 5-0-0-0, ותשמע, אני טעפתי שם בירדנים, הם אחלה נבחרת, הם גם כאלה, תשמע, כולם משחקים, כמעט כולם משחקים, יש להם שחקן במונפליה, שעכשיו הבקיע חמד אל תמרי, אבל רוב השחקנים שלהם משחקים ב-2-3 הקבוצות הגדולות של אמן. אגב, יש...
יש תומכי טרור?
יש קבוצה שמזוהים פלסטינים בירדן.
יש כאלה שמשחקים את תפקיד החטוף.
יש תומכי טרור, פלסטינים
וכאלה? לא, חצי מהממלכה זה פלסטינים, תומכי, למה תומכי טרור? יש לנו שלום איתם, אמרי, לא מתאים לך.
אוי, סליחה, התבלבלתי.
לא, עכשיו, עזוב פוליטיקה. אם ירדן מגיע לגמר, זה באמת מראה עד כמה הרמה מצטמצמת. דרום קוריאה הייתה פייבוריטית ברורה ועצומה, ויש לה כמובן שחקנים מיסון בטוטנאם ועד מי שאתה לא רוצה, והירדנים הם לא משחקים בונקר, הם משחקים יפה, הם מתו יותר לשער, שני גולים, גול השני גול נהדר, ושמע, כמו שזה נראה, דקה 87, 2-0, ירדן נגד איראן או קטר בגמר אליפות אסיה בשבת.
טוב, בוא נעבור לאפריקה, חצי גמר אליפות אפריקה, מחר ניגריה מול דרום אפריקה. הדרום אפריקאים הדיחו את מרוקו שהייתה פייבוריטית, ניגריה גם הייתה בין הפייבוריטיות, וחוף השנהב מול קונגו, שאני שומע יותר מדי אנשים שאומרים שקונגו טובה יותר.
אני לא חושב שקונגו טובה יותר. חוף השנהב התחילה רע מאוד, פיתרה את המאמן אחרי שני הפסדים בבית המוקדם, עלתה בתור הרביעית מתוך ארבע, בגלל תוצאה של מרוקו, אבל חוף השנהב בבית, ומאז שהחליפה את המאמן, היא צריכה לנצח את סנגל, היא צריכה לנצח את... אני חושב שבבית, עם ה-60,000 צופים שלה, היא פבוריטית ברורה נגד קונגו. בבחינת כדורגל, זה שתי נבחרות פחות או יותר באותה רמה, אבל הביתיות פה צריכה להכריע, וזה, אנחנו רואים את זה בכל אליפות אפריקה. בדרך כלל אין קהל יותר מדי, בגלל כל מיני סיבות, מלבד משחקים של המערכת, שכמובן הם סולד אאוט. אני חושב שחוף השנהב צריכה, כן, אמורה לעלות.
ניגריה
נגד דרום אפריקה, הניגרים כנראה בלי אוסימן שלא פצוע, אלא יש לו איזה כאבי בטן, יש לו איזה משהו לא ברור, ועדיין הניגרים קבוצה שלא קיבלה גול ארבעה משחקים, עם התקפה טובה.
עם ישראל הוא בעיקרון כל משהו, כן, לא דרום אפריקה.
שוב, צריך להבדיל בין פוליטיקה לבין איזה הדרום.
צריך. אבל
ארי, אתה הולך בשיטה של רוני, שכל זה, זאת אומרת, מבחינתו, ספרד זה גירוש ספרד, לפי זה, רק אוסטריקה צריכה להיות בערך...
ככה אני עובד, אני דרום אפריקה, אני רוצה לחזור שם עם האפרטהייד.
הניגרים יותר טובים, הניגרים גם בלי אוסים הם אמורים לעבור.
על הכיפק, עוזי, המון המון תודה, נשתמע מחר, עדיין 2-0 לירדן, אנחנו אצלנו על המסך. אנחנו עכשיו עם שחר צוברי, מאמן נבחרת ישראל בגלישת רוח. אהלן שחר, ערב טוב.
וואי.
ערב טוב, מה נשמע?
אהלן שחר.
היית ספורטאי מדהים, עכשיו אתה מאמן מדהים, והבאת באמת שתיים לפודיום באליפות העולם. שרון קנטור היא אלופת העולם, מקדימה בדירוג שנקבע בישראל את קטי ספיצ'קוב, שהשיגה מדליית ארד. היא תייצג אותנו בפריז 2024, בעוד חצי שנה. ותשמע, אתה עושה עבודה גדולה, לא שמעתי יותר מדי שערוריות, גם אם היו, לא שמעתי.
אתה יודע, משתדל, כמו שהייתי ספורטאי, משתדל, אתה יודע, להוריד את הראש, לעבוד קשה, לעשות מה שצריך. סך הכל, באמת, קיבלתי לידיים נבחרת באמת כישרונית מאוד, עם כל הסיפור שבאמת היה בקמפיין הקודם, אז בנינו אמון מחדש, ויש הרבה גולשות צעירות וחדשות עם הדגם החדש הזה, שהוא דגם מאוד מהיר, מאוד אקסטרימי.
עפים באוויר.
עפים באוויר לגמרי, והתוצאות לא יכרו להגיע. בעצם זה אליפות עולם שלישית, שאנחנו מסיימים, הנבחרת מסיימת עם שתי מדליות על הפודיום.
כן.
או אליפות עולם.
שחר, אני רוצה להחזיר אותך לבייג'ין 2008, שזכית במדליה אולימפית, נכון?
רד.
נכון.
יפה. אני אגיד לך למה. יוני ריגר עשה סרט עליך ועל אריק זאבי. והדבר המשותף היה שאתה אמרת שעוד לפני שהתחילה התחרות, ואף אחד לא ידע מזה, שחר צוברי, לך היה ברור שאתה הולך להביא מדליה. ואריק, שהגיע עם המדליה מ-2004 באתונה, אמר, אני ידעתי שעוד לפני שאני אגיד ג'ק רובינזון אני אהיה על המזרון. כמה זה בראש?
זה הרבה בראש, אבל זה הרבה גם, אין מה לעשות, בסוף זה יכולות, ואני ידעתי אז שיש לי את היכולות, ואני צריך להאמין בעצמי, וגם עכשיו אני באמת מאמין בספורטאית, בשרון, שיש לו את היכולות, והיא הוכיחה את זה גם, והיא ניצחה...
תסביר באמת את השחר, תסביר את היתרונות שלה בדגם הזה, איך זה נקרא, בקיופויל.
זה גלשן שבעצם מצריך ממדי גוף יחסית גדולים, המשקל הממוצע לנשים הוא עומד על 70 קילו, ובעצם שרון היא אתלטית מאוד מאוד טובה, עם ממדי גוף מאוד טובים, זאת אומרת היא לא צריכה להתאמד.
היא חזקה, אתה אומר, היא חזקה עם כושר גופני מדהים.
בדיוק, ובנוסף, אין לה את הפחד, זאת אומרת, היא מאוד אוהבת את האקסטרים, כל הזמן דוחפת לקצה, ואני חושב שזה בעצם היתרון הגדול שלה.
יש משהו משותף לה וללי קורזית?
שתיהן ממועדון השייט מכמורת. לא, אבל הן באמת שתיהן ספורטאיות שמאוד מאוד טובות.
היא הגיעה לקבלת הפנים שלה בנתב"ג.
אני פוגש אותה פעמיים בשבוע אצל אותו פרופסור, והיא אישה ואישיות מדהימה.
כן, אני בקשר עם לי באופן קבוע.
שחר, יש לי 27 שניות לסיום התוכנית. היום שאחרי, מילה מאוד פופולרית כאן, איך אתה מתכוון באמת להחזיק את הנבחרת עד אולימפיאדה?
הרבה עבודה קשה, ואני מקווה שהם מבינות מה, כאילו, יש להם משימה לאומית עכשיו בעצם לעזור לשרון להגיע ולממש את הפוטנציאל שלה.
שחר, אוהבים אותך המונים, תביא מדליה.